טוב, ערב טוב. אני אפתח באיזשהו סיפור קצר שהיה נוהג לספר אותו הרב יהושע צוקרמן. סיפור שהתרחש לפני שנים רבות בשכונת שערי חסד בירושלים. אני מקווה שאני מדייק בסיפור, אני לא זוכר אותו לגמרי עד הסוף, אבל העיקרון הוא יותר חשוב פה. אז נפתח הכביש הסמוך לשערי חסד, נפתח לנסיעות בשבת. והתחילו, היו שם חילולי שבת, והאברכים מהשכונה היו בכאב יוצאים לכביש וצועקים שבס, שבת, ומוחים. ובפינת הרחוב היה עומד תלמיד חכם מופלג, זקן, נדמה לי שהשם שלו היה רבי זונדל, והוא היה ככה בשקט צועק לעצמו שבס, שבס, אף אחד לא היה שומע, ככה בשקט לעצמו. אז ניגשו אליו אברכים אחרי ההפגנה ושואלים אותו, רבי זונדל, למה אתה לא צועק בקול? שישמעו אותך. אז הוא אמר להם, לצעוק על יהודי? איך אפשר לצעוק על יהודי? אז אמרו לו, אז למה בכלל אתה נמצא פה? אז הוא אומר, השבת מתחללת זה כואב, הוא אומר את זה ביידיש, השבת מתחללת זה כואב בפנים, איך אפשר לא לצעוק? נשים את הסיפור הזה בצד ונזכור אותו. אני רוצה לחזור טיפה על מה על העיקרון שדיברנו פעם שעברה. אמרנו ששני יסודות בונים את קדושת ישראל ואת הדבקות שלהם בקדוש ברוך הוא. היסוד הראשון הוא יסוד הסגולה, שהוא כוח קדוש פנימי שנמצא בטבע הנפשות. והיסוד השני זה הבחירה החופשית שלנו, שאנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל, תורה, מצוות, מעשים טובים, ולעולם או ברית קרותה, שהבחירה החופשית היא מוציאה את הסגולה מהכוח אל הפועל. על ידי הבחירה החופשית שלנו אנחנו מוציאים מהכוח אל הפועל את הנשמה שלנו. ואמרנו שלמרות כל הבחירה החופשית הטובה שיש בנו, זה לא עלינו להגיע לגודל של עומק הנשמה שתמון בנו, של עומק סגולת ישראל. הכוח הקדוש הפנימי הוא הרבה יותר גדול מאשר כל מה שאנחנו מוציאים, יכולים להוציא אותו מהכוח אל הפועל. הגענו באיגרת לפסקה הזאת. והשם יתברך, ואני רוצה לחזור על זה כדי להסביר את זה קצת יותר טוב. והשם יתברך, הנוהג בחסדו בכל דור, מסדרו את סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב העילם ואינו ניכר, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. זו פסקה קצת קשה וננסה להבין אותה יותר טוב. תראו, הרב אמר לפני כן שבזמן הזה יש ברית קרותה, יש חוק שהסגולה לא תתגלה אלא על ידי הבחירה החופשית. אבל הרב מדגיש פה בזמן הזה. ודיברנו פעם שעברה על כך שהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג בעולמו היא גורמת לכך שבסופו של דבר הנשמה תופיע, תצא מהכוח אל הפועל, למרות הבחירה החופשית שלנו. יש פסוק בקהלת שאומר ככה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. מסביר הרמב"ן וגם הרמח"ל, תאמר שנים אשר, הגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, פירושו של דבר שהגיעו ימים שהטבע הקדוש שלנו מתגלה והבחירה החופשית כבר לא תהיה בחירה חופשית. זה תקופת גאולה השלמה, נקרא לזה ככה. הסוד שהרב מגלה לנו פה בעצם, שהמהלך הזה מופיע בהדרגתיות. כלומר, זה לא בבת אחת קורה שהנשמה מתגלה וכבר אין לנו בחירה חופשית, אלא לאט לאט במשך הדורות הנשמה יותר הולכת יותר ויותר מתגלה. טבע הקדוש שלנו הולך ומתפתח, שזה נובע משנה בתמגה מצד קדושת התורה והמצוות שהולכת ומתפספת בכל דור בדור, וגם מצד זה שיש תהליך גאולי שמשמעותו של התהליך הגאולי הוא שעומק הנשמה שלנו הולך ומופיע, ואז לאט לאט הבחירה הולכת ונעמת. אבל בגלל שזה תהליך הדרגתי, אז יש שלב ביניים. עכשיו, בעצם אומר לנו הרב, יש תקופות שבהם, איך הוא קורא לזה, כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב האלם ולא ניכר. כלומר, המציאות שלנו היא פחות טבעית ויותר בחירית. לא הכוונה שיש לנו יותר בחירה חופשית, לא זאת המשמעות. אלא הכוונה היא שהצד הבחירי הצד של הקדושת התורה והמעשים הטובים הוא יותר ניכר מאשר שזה הטבע שלנו. עיקר הדגש, העניין הדומיננטי בדורות האלה, נקרא לזה דורות של גלות, שההתנהגות היא העיקר. מה שקורה בפועל, מה שקורה למעשה. תמיד ההתנהגות היא חשובה. תמיד ההיבט החיצוני, איך אנחנו פועלים. המידות שלנו, הלימוד תורה שלנו, הקיום המצוות שלנו, הוא, העיקר, הוא מה שנקרא כלפי חוץ. אלא בדורות הגלות, הצד הסגולי פחות הופיע. ויותר הניכר הצד הבכירי. אנחנו תכף נראה גם, נקרא עוד איזושהי פסקה ברב, ונראה מה ההשלכות של זה. לעומת זאת, בדורות הגאולה, הכוח הבכירי הולך ופוחת. לא הכוונה שיש פחות בחירה חופשית, אולי אפילו להפך, אלא הבחירה הולכת ומתדרדרת. ההתנהגות שלנו הולכת ומתדרדרת כתוצאה מההתרחקות שלנו מהקדוש ברוך הוא במשך כל תקופת הגלות, ומהשפעות זרות שקיבלנו. אבל, למרבה האירוניה והפרדוקס כביכול, הצד הפנימי, הטבעי, הולך ומופיע. ויש לזה כמה השלכות וכמה סימנים. כן. נכון, נכון. למה היית, זאת אומרת, תומר פה שואל, הרי לכאורה היינו יכולים לחשוב הפוך, שככל שהבחירה שלנו תהיה יותר טובה, ככה הסגולה יותר תופיע.
זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שדווקא בזמן הגאולה, לכאורה הייתי מצאתי שהבחירה שלנו תתעלה, ואז תופיע הגאולה, בגלל שהבחירה
התעלתה. זאת אומרת, אתה שואל, הרי היינו מצפים שבדורות של גאולה, אז אדרבה, הבחירה שלנו תהיה יותר טובה. זה ודאי המגמה. המגמה היא שהבחירה שלנו תהיה בחירה טובה. אנחנו חס ושלום לא רוצים להישאר בבחירה רעה. אבל אם בדורות של גלות, הצד החינוכי, ובו אנחנו כבר גולשים למה שאני רוצה ללמד עוד מעט, הצד החינוכי היה שם דגש על הצד הבחירי. כלומר, תבחר בטוב, אל תבחר ברע. שים לב, יש דברים שליליים בעולם, תתרחק מהם. תהיה קרוב יותר לחיוב. הצד החינוכי היה יותר צד ששם דגש על הבחירה החופשית. בדורות של גאולה יש עניין שהדגש יבוא מצד הטבע. זאת אומרת, נגיד אחד ההשלכות לזה, שבדורות של גאולה, מה שבדורות של גלות פחות היה קיים, הנפשות יותר מחפשות להיות מחוברים. להרגיש, לא רק לקיים תורה ומצוות בגלל שכך כתוב בתורה, בגלל שכך הרב מחנך אותי ובגלל שכך אומרים לי להתנהג, אלא בגלל שכך אני רוצה. כי זה הטבע שלי. כי אני עושה את זה בגלל שזה שייך לעצמיות שלי. יש נטייה מאוד מאוד גדולה להיות קשור לעצמיות שלך. עכשיו, זה גם מורכב. כי החיפוש של האדם להיות מחובר לעצמיות שלו, הוא גם, יש בזה צד של חולשה. לא תמיד אנחנו עושים מה שבראש שלנו. לפעמים אנחנו צריכים לעשות דברים כי הם נכונים. וכך צריך לחנך גם כן. אבל בדורות האלה, הדור הוא קצת יותר חלש בצד הזה. בצד הזה של הבחירה, של להתגבר ולעשות את הטוב בגלל שזאת האמת, בגלל שככה ציוו עליי. זה קצת יותר חלש. האדם מחפש יותר לעשות את הטוב ואת האמת, כי זה טבעי לי, כי זה אמיתי לי, כי זה אני. ההשלכה של זה, תכף נראה, היא תהיה השלכה מוסרית, חינוכית. איך אנחנו מחנכים בדור כזה? אבל אני מקווה שזה קצת יותר מובן מה ההבדל בין הדורות הקודמים לדורות שלנו. לפעמים כוח הבחירה מתגבר וכוח הסגולה עומד במצב האילם ואינו ניכר, ולפעמים כוח הסגולה מתגבר וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. וכל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, הוא בא מצד כוח הסגולה. גם המשפט הזה הוא טוען באור רב. הרב מביא פה שני יסודות, שני מושגים, ברית אבות וזכות אבות, מה ההבדל ביניהם? מבואר ברב בכמה מקומות, אני לא אוהב לכם את כל המקורות כרגע, גם מופיע בעינייה וגם באגרות, קודם כל נתחיל מהגמרא. הגמרא מסכת שבת מביאה את דברי שמואל, ששמואל אומר, תם הזכות אבות. הגמרא דנה, מתי תם הזכות אבות? מגיע את איזשהו שלב שזכות אבות מסתיימת, אין לנו כבר זכות אבות. וזה כבר עבר הזמן הזה. ואז שמה אומר תוספות, הוא מביא את דברי רבנו תם, אמנם זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. והוא לומד את זה מפסוק, כי כתוב וזכרתי את בריתי יעקב, ושם זה נאמר על תקופת אחרי הגלות, ולמרות זאת, אמנם זכות אבות אנחנו לא מזכירים, אבל ברית אבות אנחנו כן מזכירים. רואים את זה גם בתפילה, זאת אומרת כל המושגים האלה גם יש להם השלכה גם איך אנחנו מכוונים בתפילה שלנו. הרבה פעמים אנחנו אומרים למען בריתך, בריתך שחתמת בבשרנו, ברית, ברית. מה ההבדל בין זכות לבין ברית? אומר הרב, זכות אבות פירושו של דבר שלפעמים, אנחנו יודעים שיש תכונות של אבא שעוברים לבן. תכונות של אבא שעוברים לבן זה לא רק גנים, זה גם, אומר הרב, לפעמים אדם שהתנהג בצורה מסוימת. נגיד עשה מעשה טוב, אבל לא סתם עשה מעשה טוב, אלא מסר את הנפש שלו על איזשהו מעשה טוב מסוים, זה כל כך נחקק בטבע הנפשי של האבא, שזה משפיע גם על הבן שלו. לא רק בצד הגלוי של חינוך, אלא ממש עובר אליו בירושה. וזה משפיע גם לדורות. זכות אבות של אבות האומה, נגיד תכונת אבות האומה, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, המסירות נפש היו לאבות האומה בכיבוש הארץ או באהבת השם, הם נתנו חותם גלוי בנפש שלנו, בנפש של הבנים. אבל יש לזה גבול. בשלב מסוים זכות אבות נפסקת. אבל ברית אבות לא נפסקת. ברית, בלשון של התורה, פירושו של דבר חוק. כמו אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ברית זה חוק טבע. זו אותה סגולה, אותו טבע קדוש פנימי שדיברנו עליו בתחילת האיגרת. וזה אומר הרב, כל עיקרה של ברית אבות, שאיננו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, למרות שהשפעה הנפשית של האבות על הדורות שלנו היא כבר הפסיקה, היא כבר תמה, אבל הכוח של הברית, הכוח של הקדושה, הכוח של הסגולה, הוא ממשיך לחיות ולהיות בתוכנו. הוא בא מצד כוח הסגולה. והנה פה אנחנו מגיעים, ממש הרב מדבר על הדור שלנו, ובעקבה דמשיכה, שזה דור אחרון, דור העקב. דור העקב זה מצד אחד הדור הכי תחתון, כן? אבל העקב, כף הרגל, נושאת את הכוח של הגבייה כולה, של כל הגוף כולו בעצם. ויש קשר בין דור דעה, זה הדור הראשון שלנו, דור שיצאנו ממצרים, הדור של הראש, לבין דור העקב. בדור העקב גם כן מופיע הטבע הפנימי. ובעקבה דמשיכה מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אנחנו אומרים את הביטוי הזה בתפילה כל יום, שלוש פעמים ביום. כן, בתפילת 18, בברכה הראשונה, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אומר הרב, זוכר חסדי אבות זה לא הצד הגלוי של האבות. אלא זה אותו צד סגולי פנימי שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה לעם ישראל בזכות הדבר הזה, למען שמו. כלומר, לא מצד הבחירה, לא מצד הבחירה החופשית שלנו, שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, כלומר מצד הגלוי, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. כביכול הזכירה, הקדוש ברוך הוא זוכר, הכוונה, הקדוש ברוך הוא מרומם, מעלה, מוציא מהכוח אל הפועל את הצד הטבעי שלנו, וזה הזכות שבו אנחנו נגלים, זה כוח הגאולה שלנו. כוח הגאולה הוא כוח ההופעה של הצד הסגולי שלנו. עוד פעם, מה השם? עופר, כן. מה אתה שואל? אז זהו, עופר שואל, לכאורה חסדי אבות זה זכות אבות. פה רואים ברב לא ככה, שהוא לא מפרש את הדברים בצורה כזאת. נכון, בפשטות מדובר באמת על זכות אבות, על החסדים שאבות עשו, אבל הרב מבאר פה, זוכר חסדי אבות, הכוונה החסדים שהשם עשה לאבות, החסד שהשם עושה לאבות, שהוא מגלה את הטבע הפנימי הקדוש שלהם. ככה הרב מפרש את זה, כן? המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. עכשיו, כדי להבין מה נפקא מינה, מה ההשלכה של זה, אני רוצה שתפתחו פה בדף מקורות. יש פה, אם חסר למישהו, יש פה דף מקורות, מקור מספר 3. הנה השבת, חלק ב', עמוד 223. אני מסתכל פה במקור. הגמרא שם מביאה פסוק בישעיהו. דרש רבה, הגמרא הזאת היא לא מופיעה אצלכם, אני אקרא לכם את זה. דרש רבה, מהי דכתיב, מה פירוש שכתוב, לכונה בנבחך יאמר השם. כלומר, ישעיהו הנביא אומר לבני ישראל, לכונה ונבחך יאמר השם. זה נבחך מלשון תוכחה, כן? שואל רבה שתי שאלות. לכונה? בואו נמי ביילי. הרב מסביר, מה הכוונה? אתה רוצה הרי שהם יתקרבו לקדוש ברוך הוא, אז מה אתה אומר להם לכו? היה צריך להגיד להם, בואו, תתקרבו. יאמר השם, אמר השם יבא אלי. כלומר, אם מדובר פה על תוכחה, על עבירות, על הבנות, אז זה לא משהו תמידי. על משהו תמידי מדברים בלשון עתיד. ככה יעשה דוד. כלומר, ככה תמיד יעשה. אבל פה זה מדובר על איזשהו חטאים, מקריים. אז היה צריך לומר, אמר השם, לא יאמר השם. אלא אומרת הגמרא, ופה זה כבר נמצא אצלכם בפסקה, תראו מקור מספר 3, לעתיד לבוא יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. כלומר, אנחנו רואים שעיקר התוכחה שמתקיימת בעתיד, בעתיד זה אנחנו, זה ללכת אל אבות האומה. מה הכוונה? אומר הרב ככה, תסתכלו בפסקה בעיניה. ההתיישרות אל יסוד הקדושה, כלומר, כשאני רוצה ליישר בן אדם, שיהיה צדיק, שירא שמיים, שיקיים תורה ומצוות, שיפעל על פי דרך השם, בנויה היא על פי הבחירה החופשית, שנטיית האדם לצד המעלה והנשגב. יסוד, אחד היסודות המרכזיים, שהרמב״ם מחנך אותנו בשמונה פרקים, הבחירה החופשית של האדם, זה אולי המהות הכי טבעית שלו, של האדם יש בחירה חופשית, הוא לא בהמה, הוא לא חי על פי אינסטינקטים, הוא יכול לבחור בטוב, הוא יכול לבחור ברע, ואנחנו קוראים לו לבחור בטוב. כל המצוות של התורה, כל החינוך של התורה, עיקר החינוך המוסרי שלנו בנוי על זה, שיש לנו בחירה חופשית, ואנחנו קוראים לבחור בטוב. הדבר הזה הוא תמיד, גם בימינו הוא חשוב, הוא קיים, אחרת אין שום עבודה מוסרית בלי זה. אבל, אומר הרב, הבסיס היותר יסודי, הנותן מקום לבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש, כלומר, הנקודת המשען, הנקודה המרכזית שהיא נותנת לבחירה החופשית שלנו יכולת להתבטא ובאמת להוציא מהכוח אל הפועל צדדים טבעיים, הוא העצמיות של הטבע הנפשי. ופה מאוד חשוב להבין. יש שיקול מאוד גדול איך אתה מחנך בן אדם. לכאורה באופן פשוט, אם אתה רוצה נגיד לחנך בן אדם להיות לוחם טוב, אז אתה צריך להדריך אותו, להגיד לו מהם הסכנות, ואיזה אויבים הוא יכול להיפגש איתם, ואיך אתה בונה את עצמך כדי להתחמק מהאויבים, וכדי לתקוף אותם. זה בנוי הרבה על יסוד הבחירי של האדם. תראה, תיזהר, תזהה מה שיש מולך, תראה את הסכנות, תבחין שיש לך סכנות מקדימה, מאחורה, ותדע איך לפעול. לכאורה, אם כל הזמן יחנך את הבן אדם, אל תדאג, אתה צדיק, אתה טוב, אתה במהות שלך טוב, זה יכול לגרום לחולשה. כי אם אני בסדר, ואם אני טוב, ואם אני הכל בסדר גמור והכל ישר, אז מה אני צריך להתאמץ? וכך היה באמת בדורות רבים, וזה החידוש של התקופה האחרונה, בדורות רבים, אם היית מחנך את האדם, היית יותר מדי מגלה לו את הרז הזה של הסגולה הפנימית, זה יכול לגרום לחולשה רוחנית. כלומר, בדורות האלה, שבהם הסגולה היא במצב האלם, והכוח הבחירי הוא הניכר, עיקר המשקל החינוכי היה צריך להיות, תבחר בטוב. יש לך דרך הטוב ודרך הרע, דרך החיים ודרך המוות. ובחרת בחיים. כך צריך לחנך. אם אתה יותר מדי תלטף אותו, אם אתה יותר מדי תראה לו כמה שהוא קדוש מבפנים, זה יכול לגרום לחולשה. אם ככה, אז אני לא צריך להתאמץ. לא, צריך הרבה להתאמץ. ללכת בדרך השם זה קשה. אבל הבסיס היותר יסודי נותן מקום לבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש. מה נותן, תמיד, בכל הדורות, מה נותן לבחירה שלנו יכולת להתגלות? זה שיש לנו צד סגולי. לא תמיד אנחנו צריכים כל כך לשים דגש על זה, אבל עצם העובדה שיש לנו טבע קדוש פנימי, זה נותן מקום לבחירה החופשית שלנו, שתפתח אותו, תגלה אותו, תוציא אותו מהכוח אל הפועל. הוא עצמיות של הטבע הנפשי, שהיא בישראל, כלומר עצמיות הטבע הנפשי שלנו, מורשת עולמי מקדושת האבות. מורשה, אומר הכתב הקבלה, בניגוד לאומת ירושה. ירושה זה עניין פרטי שאב מוריש לבנו. מורשה זה הטבע הלאומי שלנו. בלאומיות מדברים על מורשה, מורשת, מורשת האבות. מורשת האבות זה הטבע הפנימי, הכוח הסגולי, שעובר מאבות האומה לבנים. הנשמרת כל כך באופן אופיעי, כלומר, זה האופי שלנו, האופי הפנימי שלנו, בעם השם בכללו. עכשיו, פה מגיעה השלכה לדורות שלנו. ועל כן, כשבמשך הזמנים נתדלדלה האומה מנכסי הרוחניים, במהלך התקופות הלכנו והתרחקנו מאור השם שאיר עלינו, בתקופה שהיה בית מקדש, בתקופה שהייתה השראת שכינה, בתקופה שהיינו על אדמתנו, והאומה נדלדלה מנכסי הרוחניים, ולאט לאט הושפענו מתרבויות זרות, והלכנו והידרדרנו מבחינה רוחנית, והתוכן של נטיית הקדושה, כלומר אותה הופעה של קדושה בבחירה חופשית שלנו, כלומר במעשים, במצוות, בדעות מבחינת אמונה והשקפת עולם, ובמידות נתקלקל, והצד הבחירי שלנו הלך והידרדר, אז אדם יכול לשקוע בייאוש. כלומר, כשאדם רואה כזאת הידרדרות רוחנית של העם, של החברה, של עצמו, הוא יכול להיכנס למצב של ייאוש, של איזה מה העתיד שלי כבר. אני כל כך רחוק ממה שהיו הדורות הקודמים, ממה מה שהתורה מבקשת ממני, מה שהיראת שמיים דורשת ממני. יהיה הדבר המדריך אל התיקון בדורות האלה, ההשבה אל הטבע הנפשי המקודש. בדורות שלנו צריך הרבה לדבר על סגולת ישראל. הרבה ללמוד את היסודות האלה שמופיעים בכוזרי, ובמהר"ל נצח ישראל, מה שלמדנו קצת, ובכל הספרים הקדושים, לא לחינם, בדורות האחרונים התגלה ספר של רבנו יונה, שנקרא שערי עבודה, שהוא בעצם מדריך את האדם מדרכה מוסרית על פי היסוד הזה, של הטבע הנפשי המקודש. ככל שאדם יותר יכיר את הכוח הפנימי שתמון בו, את הכוח הטבעי שתמון בו, כך זה יותר ילך ויחזק אותו. ואני מבין מדברי הרב פה שזה שתי סיבות. סיבה אחת, חיצונית, כי ההידרדרות היא כל כך גדולה, שאדם יכול לשקוע בייאוש. כן, דווקא בדורות האלה, העצבות עלולה להתגבר, הייאוש, החוסר תקווה. בצד השני, דווקא בגלל שהכוח הנשמתי הולך ועולה, והטבע הקדוש שלנו הולך ומופיע, והוא מופיע בכל מיני היבטים, בזה שאדם מחפש להיות מחובר ולהיות טבעי, בזה שאדם יש לו המידות, הישרות, היא יותר הולכת וניכרת בדורות האלה, השאיפות הלאומיות, השאיפות הכלליות, החיפוש אחרי אידיאלים. יש הרבה היבטים, אולי בהזדמנות אנחנו נראה את זה קצת במאמר הדור, שהרב מדבר על זה הרבה. איך אנחנו מוצאים סימנים של הנשמה הזאת שמופיעה בדור הזה, גם אצל אנשים רחוקים. אז ככל שאתה יותר תחנך את האדם להכיר את עצמו, להכיר את המהות שלו, להכיר את מה שתמון בו, כך יש יותר סיכוי שהוא יחזור בתשובה. הוא קרוב לתשובה. ברגע שתגלה לו שכל מה שהוא מחפש וכל מה שהוא שואף אליו, והטבעיות שהוא שואף אליה, והכלליות שהוא שואף אליה, והאידיאליסטיות שהוא שואף אליה, בעצם נמצאים בתורה, וזה הטבע שלו, כך הוא יותר קרוב לחזור בתשובה. כלומר, התאחזות אדירה בתכונת האבות. יסודי מורשת הקדושה. והרעיון האיתן של הביטו אל צור חוצבתם. כן, הנביא, גם הנביא ישעיהו, יש פסוק שאומר, הביטו אל צור חוצבתם, אל מקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ולשרה תחול לכם. פחות או יותר זה הפסוק. מה זה הביטו אל צור חוצבתם? אומר הרמב״ם במורה נבוכים, טבע המקור, טבע המחצב ראוי להיות כמו טבע המקור, שממנו הוא נחצב. ראוי פה הכוונה ברמב״ם מחויב. כלומר, כשאתה חוצב אבן ממחצב מסוים, התכונות שאתה תמצא באבן הן אותן תכונות שמופיעות במקור. הביטו אל צור חוצבתם, אומר שהרמב"ם במורה נבוכים, זה תלמדו מהאבות שלכם מה הטבע שלכם, מה המידות שלכם, מה הישרות שתמונה בכם. תלמדו את סיפורי האבות, תלמדו את התכונות של אבות האומה, כי זה בעצם הקדושה שנמצאת בתוככם. מוכרח, והרעיון הזה של הביטו אל צור חוצבתם, של להתבונן על טבע אבות ומתוך כך להכיר את הטבע שלנו, מוכרח הוא לחולל נפלאות על השכל, על הרגש ועל המידות והמעשים. אתם רואים? זאת אומרת, זה משפיע על הבחירה החופשית בסופו של דבר. כשאני מכיר מה אני, מכיר מה עצמי, זה נותן לי מכפלת כוח להתיישר, כי אני יודע שזה אני שלי. על כן נצאתי שמי באחרית הימים מופעת על ישראל. וזה דווקא עיקרון שמופיע באחרית הימים. לכן יאמר השם, לשון עתיד, בדורות של, דורות של עקבתא דמשיחא, לכו אצל אבותיכם. כלומר, התעמקו בקדושת האבות. ומהי קדושת האבות? בתכונות הטבעיות הממוזגות בטבע הגופני והנפשי שלכם. אותו יסוד טבעי, כוח קדוש פנימי, כמו שקראנו פה באיגרת תקנה, כן? אותו כוח קדוש פנימי שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו, שמונח בטבע השם ברצון השם, והוא לא יכול להשתנות. ברגע שאתם תתעמקו בזה ותכירו את זה, תעמדו על מעמד היושר של ערך הקודש הרצוי. אתם תבינו מה המהות שלכם, ממנו תבינו מה אתם צריכים להיות. ותבחנו על פי מעמד זה את מסכם בהווה. כלומר, לא תוכחה שבאה ואומרת לאדם, אתה לא בסדר, אתה מקולקל, ההתנהלות שלך היא לא נכונה, תראה מה אתה צריך לעשות. זה בסדר, זה אפשרי, אבל רק אחרי השלב הראשון. השלב הראשון הוא קודם כל, תברר לו מהו. תברר מה המהות שלו. תן לו את התקווה, תן לו את הרוח הפנימית של מה שהוא באמת, כי זה מה שהוא מחפש. ותבחנו על פי מעמד זה את מעשיכם בהווה, ותכוננו את רוחכם לטובה. כל תכוננו את רוחכם, הכוונה, תבנו את הצד המוסרי שלכם. כל הבניין המוסרי הוא מתקדם ומתפתח ומתעלה כתוצאה מההכרה הזאת של האדם. כי תקבלו את יסוד התוכחה על פי הערכה הנשגבה הזאת. זה לא תוכחה שבא לעשות לאדם הרגשה לא טובה, או בא לעשות לאדם מוסריות כזאת שבא ולוחצת אותו, אלא זו תוכחה שבנויה על אם אני מכיר מה הגודל שלי, אז איך אני מתנהג בצורה כזאת. תוכחה פנימית. הבא מתוך ההתרוממות אל טבע האבות ויסוד קדושתם, המנוחלת לנו נחלת עולמים, ותבוא מזה תורת התוכחה המנצחת, המביאה את הרפואה היסודית לכל תחלואי הנפילה של הדורות כולם. לכו אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. אני חוזר לפסקה שלנו באיגרת תקנה. תסתכלו פה בפנים. בדיבור מתחיל אומנם. עכשיו פה הרב חוזר לשאלה, אני מזכיר לכם את השאלה היסודית של הרדב"ז. הרדב"ז שאל, איך אתה מקרב את הפושעים כשיש לנו תפילה מפורשת שאנחנו מתפללים אותה ב-18 ולמלשינים ולמינים, אל תהי תקווה. ושמה, כמו שאמרנו, מדובר על חלקים מעם ישראל, לא על גוי, כן? ברכת המינים התקנה על הנוצרים הראשונים שהיו מבני ישראל, שהלכו אחרי אותו האיש. אומר הרב, ופה הוא אומר פה איזושהי אמירה, הבנה יסודית, אמנם נפעמים, מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן. כלומר, למרות כמו שאמרנו קודם, שסגולת ישראל לא משתנית, ושגם כשאדם עובר עבירות ופשיעה, ואמרנו בדורות האלה אפילו כפירה ומינות, שעליה נאמר לו כל בעיה לא ישובון, בדורות שלנו אין את האמירה המוחלטת הזאת, ואדם אפילו בעומק של החושך הכי גדול יכול לחזור בתשובה, יש לזה גבולות. אמנם לפעמים מתגבר חושך כזה שמפסיק את הופעת הסגולה גם כן, אבל זה אי אפשר, כי אם במי שבא למידה זו להיות חס ושלום, שונא את ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב. אומר הרב, יש פה אינדיקציה מאוד מאוד ברורה, אדם כזה שהגיע למעמד כזה כל כך שפל, שהעבירות שלו וההבנות שלו והדעות המוטעות שהוא הלך אחריהם הובילו אותו למצב כזה שהוא הגיע לאנטישמיות עצמית, אוטו-אנטישמיות, יש מושג כזה, אבל כל כך חמורה עד שהוא שונא את עם ישראל ודורש רעה להם בפועל ובציפיית הלב, כלומר הוא גם, יש לזה השלכה מעשית, הוא פועל נגד עם ישראל. כמו למשל, בזמנו היה קומוניזם בברית המועצות, היה לו איזושהי משטרה כזאת, אני לא זוכר את השם שלה, נדמה לי קראו לה איסביצה או משהו כזה, איך? איסביציה, כן. שהיו שם יהודים שהלשינו על יהודים אחרים, או אפילו פעלו נגדם, וגם הנצרות למשל, כן? הנצרות, המומרים הראשונים שהיו ממש פועלים נגד עם ישראל. שנאת ישראל אמיתית, ודורש להם רעה בפועל ובציפיית הלב, כמו המינים, כלומר הנוצרים, שמפרש הרמב״ם בהלכות תפילה, שהיו מצרים לישראל. כי כל המינות, כל הנצרות, זה לא הנושא שלנו, אבל כל הנצרות בנויה על כפירה בסגולת ישראל, ועל זה שהקדוש ברוך הוא לא בחר בעם ישראל, וכפירה בסגולה. וגם זה היה קשה לחכמים מאוד לתקן. כן, רבן גמליאל הכריז, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים. מה זאת אומרת? מה הבעיה לתקן את ברכת המינים? אלא זה בדיוק הבעיה. כי לתקן ברכה כזאת, אתה צריך להיות אדם שמאוד מתוקן במידות שלו. שלא חס ושלום יופיע מתוך איזשהו שנאה או מתוך איזשהו כעס פרטי. כן? זה כמו בדומה לזה אומרים לגבי הקנאות, נכון? פנחס עשה מעשה קנאות כנגד זמרי בן צלול וכנגד אותה מדיינית. אז אומרים חז"ל, לעשות מעשה של קנאה זה לא פשוט. אסור היה שאפילו טיפה של איזשהו צד פרטי, איזשהו אינטרס, איזשהו מידה של כעס תתערב בזה. זה צריך להיות הכל לשם שמיים. אז גם לתקן ברכה כזאת, למרות שמדובר על ברכה שכנגד יהודים שהם שונאי ישראל, לתקן אותה זה לא היה פשוט. על כן הכריז רבן גמליאל, כלומר יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, והוא צריך לתקנה דווקא שמואל הקטן. ולמה נקרא שמואל הקטן? שהיה מקטין את עצמו, כן? היה לו מידת הענווה. שהיה נקי מכל מידה של שנאה, כמו שהיה מרגלה בפומי. היה רגיל בפי, בנפול אויבך אל תשמח. האמת היא שזה פסוק במשלי כ"ד, וזה מופיע ששמואל הקטן אומר את זה במסכת אבות. אבל מה זאת אומרת הוא אומר פסוק? אלא אומרים הפרשנים, כל מקום שכתוב במשנה מסכת אבות, הוא היה אומר, הכוונה, כך הוא היה אומר, כך הוא היה אומר תמיד, כך הוא היה חי. זה היה עומר חייו. ואצל שמואל הקטן, עומר החיים שלו היה, בנפול אויבך אל תשמח. והגר"א מפרש שבנפול אויבך הכוונה על הרשע. ששמואל היה אומר, כשהרשע נופל, אל תשמח. דווקא אדם כזה ראו לתקן ברכת המינים, כי אצלו זה לא נובע משום נגיעה אישית. כדי שיכוון מסוד הברכה דווקא על אותם שכבר איבדו את הסגולה כולה, לא איזשהו אדם שהוא רואה ברחוב או איזשהו שכן שלו שהוא מציק לו, שהוא כועס עליו, כן? ועכשיו הרב חוזר על אלינו ובדורנו, נתרבו נשמות רבות, שאף על פי שהן שפלות מאוד בעניין הבחירה, כלומר אף על פי שהבחירה החופשית שלהם, הצד הבחירי, הצד של קדושת תורה ומצוות ומעשים טובים חלש מאוד, ועל כן הם נגועים במעשים רעים רבים, אבל לא רק במעשים, בדעות רעות מאוד השם ישמרנו, דעות של כפירה, דעות של תרבות אחרת לגמרי. מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם. האור של הנשמה מופיע בתוכם, וזה ניכר. מה שאמרנו, ניכר במידות מסוימות, מידות של ישרות, מידות של חיפוש צדק, מידות של שאיפת אמת, מידות של כלליות, של לאומיות. ועל כן הם מחבבים מאוד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל. ובכמה דברים טובים ועיקרים מהמידות שהם באים מסגולת ישראל בטבע נפשם, כמו רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, ענבים, אתה רואה אצל האנשים האלה, למרות שהם רחוקים מתורה מצוות, שיש להם את המידות האלה בטבע, זה יותר מתנוצץ בהם בצורה טבעית. וזה נובע מזה. מזה שבדור שלנו, הסגולה, הכוח הנשמתי יותר ומופיע, ויש מידות שטבעיות שמתפתחות אצל אדם. הם מצוינים בהם. עד כאן בעצם למדנו לבל אחד של הדברים. הבנה אחת של הדברים, שהיא הבנה, היא הבנה עמוקה מאוד, צריך לחזור עליה ולהבין אותה יותר ויותר לעומק. אבל איך אנחנו מקרבים את הרחוקים האלה? ופה אומר הרב, הבחנה מאוד מאוד ברורה, אבל מצד שני מורכבת, שצריך לשים לב אליה ולהבין מה ההשלכה אלינו. אומר הרב ככה, ונשמות כאלה, אם יזדקק לקרב אותם משאין בו דעה עמוקה של תביעת עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם, שהוא מקיף את נפשם כחוכים וקוצים הסובבים שושנה, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום וללמוד ממעשיהם ולהידבק בצד הרע שבהם ומחויב להתרחק מהם, והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות כדי שלא יבולע לו. זה משפט ארוך, אני רוצה לפרט את המשפט ולפרק אותו לאט לאט. מה הרב אומר פה? אומר הרב, נשמות כאלה, לא כל אחד יכול לקרב אותם ולהתקרב אליהם. כי יש כאן סכנה. וצריך לשים לב לסכנה ולראות איך אנחנו פועלים בתוכה. ונשמות כאלו, אם יזדקק לקרב אותם משאין בו דעה עמוקה של תביעת עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש ובין הצד הבחירי המקולקל. כלומר, צדיקים גדולים, הרב ידבר על זה בהמשך. צדיקים כאלה שהם התחנכו חינוך של יראת שמיים, ובנו את העולם המידותי שלהם, את העולם התורני שלהם, והתקרבו ללימוד של פנימיות התורה, ולהבין לעומק את סגולת ישראל, יש להם הכרה פנימית. הכרה פנימית פירוש של דבר תביעות עין. תביעות עין פנימית, יכולת לקחת בן אדם ולדעת להפריד בין הדברים המקולקלים שבו לבין הצד הטוב שבו. עכשיו, זו הבחנה מאוד מאוד דקה. תסתכלו במקורות שלכם, במקור מספר 4, זה בצד השני של הדף, המקור שנמצא למעלה, מובא ממידות ראייה, מידת אהבה, פסקה ח', אומר הרב ככה, אף על פי שלפעמים אהבת הבריות מקפתי את הכל, ונכנס גם רשע בכלל אהבה, אין זה מגרע כלל משנאת הרע. אנחנו אומרים בתהילים, מובא, אנחנו אומרים את זה בקבלת שבת, אוהבי השם, שנאו רע. אדם צריך לשנוא את הרע, לסלוד ממנו. חלק מהבניין המוסרי של האדם זה הסלידה מהשלילה. המצב הזה של אותם צדיקים גדולים, צדיקים עליונים, הוא ששנאת הרע נמצאת אצלם בצורה מאוד מאוד חזקה, מאוד ברורה. הם לא מטשטשים את הגבולות, הם יודעים טוב מאוד, למרות האהבה שלהם לבריות, לשנוא את הרע שבהם. אני אוהב אותך מצד המהות שלך, אני יכול לאהוב אותך גם מצד מידות מסוימות שמתגלות בך, אבל אני יודע להבחן טוב טוב מה הצד המקולקל, מה הצד השלילי, אני לא הולך שבי אחריו. וזה לא מגרע אצלם את שנאת הרע, את הסלידה מהרע. אדרבה, היא מחזקת אותה. דווקא בגלל שאני אוהב אותך, ואני מתחבר לכוח הפנימי שתמון בך, אני עוד יותר סולד את הרע שבך. כי הוא כל כך נוגד, הוא כל כך מתנקר והפוך מהמהות שלך. שהרי ודאי, אני ממשיך לקרוא פה במידות ראייה, לא מצד הרשעות של הרע הוא נכנס בכלל לאהבה. אני לא אוהב את נקרא לו את הרשע, אני לא אוהב את הרחוק בגלל הצד הרע שבו, אלא מצד חלק הטוב שבו. שאהבה אומרת שהוא נמצא בכל מקום. כלומר, האהבה העליונה הזאת, האהבה של הצדיקים העליונים, היא מוצאת את הטוב בכל מקום שהם נפגשים איתו. וכיוון שמפרידים את חלק הטוב לאהבה אותו, מכיוון שהם יודעים באופן עמוק, בתביעות עין פנימית, לברר מה המהות של הטוב שנמצאת באדם הזה, נשארה השנאה לחלק הרע, מפולסת וגמורה. זה לא מטשטש אותם, זה לא מבלבל אותם. הם ממשיכים לסלוד את הרע שבו. זהו, בשביל זה צריך להיות אדם שהוא מאוד מאוד צדיק. אז נקרא את זה עוד פעם ברב, באיגרת הקנה. ונשמות כאלה, אם יזדקק לקרב אותם, מי שאין בו דעה עמוקה של תביעת עין, לדעת לחלק בין הצד הסגולי הפנימי הקדוש שבהם, ובין הצד הבחירי המקולקל שבהם, הכוונה שברשעים, שהוא מקיף את נפשם, כלומר הצד הבחירי המקולקל, מקיף את הנפש הפנימית, הטובה, ככוחים וקוצים הסובבים שושנה, זה כמובן השלכה, פרפרזה של הפסוק בשיר השירים, כשושנה בין הכוחים, כך זה למשל הנשמה, השושנה זה הנשמה, זה הכוח הפנימי הקדוש, הסגולי, שהכוחים, כלומר הבחירה הרעה והמעשים הרעים מקיפים אותו. טוב, זה גם נאמר שם על כנסת ישראל מול אומות העולם, שהאומות העולם מקיפים את עם ישראל, התרבות של אומות העולם מקיפה את עם ישראל, אבל צריך לזהות את השושנה בין הכוחים, זה לא פשוט. אז מישהו אין בו את הדעה הזאתי, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום, וללמוד ממעשיהם, ולהידבק בצד הרע שבהם. אני רוצה לקרוא בהקשר הזה, תראו במקור מספר 5, זה מופיע בצד הראשון של הדף, בשערי תשובה לרבנו יונה, שער שלישי. שם הוא מדבר על מידת החנפים, שצריך מאוד מאוד לדעת להתרחק ממנו. אומר הרבנו יונה, החלק הרביעי המתחבר לרשע. כלומר, החלק הרביעי שבמידת החניפים זה המתחבר לרשע. ולא דיו אשר לא יוכיחהו בשבט פי והרחק לא ירחיקהו, לא רק שהוא לא מוכיח אותו, אבל כמו חבר יקריבהו. צריך לדעת את זה, שברמה הנפשית יש השפעה של נפש אחת על ראותה. לא רק ברמה המילולית, גם ברמה, נקרא לזה, האנרגטית. הרב מרחיב על זה הרבה בסוגיה של עין הרע. אומר הרב, כל נפש אחת משפיעה על זולתה. כשאתה מתחבר לאדם, אתה משפיע עליו, הוא משפיע עליך. השפעה היא הדדית. אם תרצה או לא תרצה, זו השפעה ממלאית. רק יש אנשים מסוימים שהם מרוחקים מעין הרע, כן? מי שהוא אוחז במידתו של יוסף הצדיק, שלא לא שאלת בעין הבישה. זה סוגיה בפני עצמה. אדם כזה שהוא, הרב מבאר שמה בעין היה, שכדי להימנע מאותה עין רעה, מאותה השפעה נפשית לא טובה, אדם צריך להיות מאוד מאוד מחנך את עצמו למידה של לא מסתכל על אחרים, לא, אין לו את התכונה הזאת של למצוא חן בעיני אחרים, של מה אחרים יגידו עליי, מה אחרים יחשבו עליי. זו תכונה נפשית מאוד מאוד חזקה באדם. אחד מהעקרונות של הפסיכולוגיה המתקדמת ביותר באה ואומרת שאחד התכונות המרכזיות בנפש האדם זה התדמית שלו, זה איך הוא ראה בעיני אחרים, זה איך החברה מעריכה אותו ומכירה אותו. ויש מהלך נפשי שלם של בניית המידות שהרב מלמד שם בסוגיות רחבות, איך אדם בונה בתוכו את ההתכנסות פנימה, את ההתרכזות בהתקדשות והתעלות ותיקון המידות, עד שהחוץ לא משפיע עליו. אבל כל עוד אנחנו נמצאים בדרך ולא מגיעים למעמד הזה, כל פגישה שלנו עם חברה אחרת, עם אדם אחר, יוצרת השפעה. אדם יכול, אדם יכול להטעות את עצמו ולחשוב שזה לא ככה, אבל זה ככה, הוא מושפע, זה לא יעזור לו. כן, כמו שכתוב ונאמר בדברי הימים, בהתחברך עם אחזיהו, פרץ השם את מעשיך. עצם ההתחברות שלך איתו. והצדיקים מאוסים עשו את הרשע, יש מדרגה של צדיקים שמואסים וסולדים את הרשע, וטוב שכך. עכשיו פה צריך, אנחנו נראה פה שיש כמה מקורות על שנאה, זה לא חס ושלום שאנחנו מחנכים על שנאה, חס וחלילה. אלא צריך להבין שהרב מדבר על שנאה, וכשחזל מדברים על שנאה לרשע, מה הכוונה? בשביל להבין את זה, אני עושה בכוונה פה הפסקה כדי להסביר את הדבר, היסוד החשוב הזה. אני רוצה להביא לכם עוד מקור. תחילה. אם אפשר לחלק את זה בבקשה. הנה עוד, בבקשה. אני לא אלמד אתכם את כל הסוגיה הזאת, אבל לפחות חלק ממנה. כשאנחנו מדברים על סלידה, מה אנחנו מתכוונים? הגמרא בפסחים אומרת, יש הרי, יש עוד? אתם צריכים עוד שנייה אחת. בסדר, יש. הגמרא בפסחים מביאה לתת עדות על מישהו, צריך שני עדים. על פי שני עדים יקום דבר. ואם אדם ראה איזושהי עבירה שהחבר שלו עבר, והוא ראה אותה יחידי, אסור לו להעיד עליה עדות. אז מה ההשלכה של זה? אומרת הגמרא, מותר לסנותו. זאת אומרת, אתה ראית שחבר שלך עבר עבירה, מדובר על עבירה חמורה, עבירה של אשת איש שם מדובר, מותר לך לסנוע אותו. איך אנחנו יודעים את זה? כי כתוב, כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו. זה פסוק שהגמרא מביאה, כתוב בתורה, מלי פרשת משפטים, אני לא טועה, אני מקווה שאני לא טועה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב לו, כאילו אתה לא תעזור לו, לא, הקים תקים עמו, נכון? ככה כתוב, פחות או יותר. זאת אומרת, הפסוק מדבר על זה שיש לך חמור ששונא שלך, שהוא רובץ תחת המסע שלו, ואתה צריך לעזור לו, לשונא הזה. עכשיו, אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות שאתה שונא אותו? אם מדובר על גוי, זה אין לך שום מצווה של עזוב תעזוב עמו עם גוי. הוודאי שהגמרא שם מוכיחה שמדובר דווקא על אדם מישראל. אז אם זה מישראל שואלת הגמרא, הוא משריה למסנאיה, איך נותר לשנוע אדם מישראל? הרי כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. אלא אומרת הגמרא, כגון זה שראית בו דבר ערווה. כך אומרת הגמרא. אומר התוספות, תראו בתחילת המקור שלכם בצד, ואם תאמר, הרי הגמרא במסכת בבא מציע אומרת, שאם יש לך שני אנשים, ההלכה אומרת ככה, שאם אתה צריך לפרוק חמור אחד, או לעזור לחבר שלך להקים חמור אחר, כי זה שני מצוות בתורה, לעזור לחבר שלך להוריד את המסע מהחמור, או לעזור לחבר שלך השני להקים את המסע על החמור, עדיף קודם כל לעזור לפרוק את המסע מהחמור, גם יצר בעלי חיים, ואחרי זה לעזור לשני להקים. זה הגיוני. אבל אומרת הגמרא, אם אוהב לפרוק ושונא לטעון, כלומר, אם החבר שלך, שאתה אוהב אותו, אתה צריך לפרוק את המסע מעל החמור שלו, והשונא שלך, אתה צריך לעזור לו לטעון את המסע לחמור, למרות שבדרך כלל, קודם כל, פורקים אחרי זה טוענים, פה אומרת הגמרא, מצווה בשונא. אתה צריך קודם כל לעזור לשונא שלך, לטעון את המסע מעל החמור, ורק אחרי זה לעזור לאוהב שלך לפרוק. למה? אומרת הגמרא, כדי לקוף את יצרו. הוא שונא שלך, תתגבר על עצמך, תעזור לו. למרות שיש מישהו שקודם לו, אתה תקדים את השונא. שאלה תוספות, מה כפיית יצר שייך? כיוון למצווה לסנותו. אם מצווה לסנות אותו, אז מה שייך פה כפיית יצר? עד רבה, תסנה אותו. אומר פה תוספות הבחנה פסיכולוגית מאוד עמוקה. ויש לומר, כיוון שהוא שונאו, גם חברו שונא אותו. יש ביטוי כזה, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. מה שאתה חש כלפי החבר שלך, הוא חש כלפיך. וזה דבר שעלול לגלגל איזשהו כדור שלג, ולגרום לכך שבאים מתוך כך לידי שנאה גמורה. לכן הזה שייך כפיית יצר. התוספות אומר פה, יש שנאה ויש שנאה גמורה. אנחנו מאוד צריכים להיזהר בזה. אנחנו עכשיו רצים לשנאה הגמורה. שנאה פה הכוונה לא שאני באמת שונא אותו, אלא סלידה. ריחוק, הרגשת ריחוק טבעית. זאת אומרת, יכול להיות שאני יודע שהבן אדם הזה הוא סגולת ישראל, ואולי הוא תינוק שנשבע, ואולי יש כל מיני צדדים אפילו אחרים, כל מיני דברים. אבל אם אני לא במדרגה הזאת שאני יכול לקרב אותו בלי להתקלקל, צריכה להיות לי הרגשת ריחוק טבעית. אני תכף נראה עוד מקורות על הדבר הזה. תראו פה בשיחות הרב סביודה, אני אקרא את זה ביחד. שיחות הרב סביודה לבראשית. במושג שנאה יש מקום לבירורים ולהבחנות. בגמרא פסחים מופיע כביכול יותר לסנוע בעל עבירות, והתוספות שם שואלים, בבבא מציע שלך אוהב לפרוק ושונא לטעון, מצווה בשונא כדי לחוף את יצרו. אני רץ את זה כי כבר למדנו את זה. למה לחוף את יצרו? הרי זה יצר טוב ומצווה לסנוע. אנו נפגשים עם החתירה הפסיכולוגית הנפלאה והעמוקה של התוספות. בוודאי לא תיתכן שתהיה שנאה בין שני יהודים. לא תשנא את אחיך בלבביך. אלא כוונה לאיזו קפידה, לאיזו תרעומת. אולי מטבע האדם שהוא רגיש לצורת ההתייחסות כלפיו, האדם השני מרגיש שיש קפידה כלפיו, שאין הכל חלק אתמול שלשום, ויש תגובה נגדית מצידו. התוספות מביאים פסוק ממשלי, כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם. אז גם אצל השונא, מתוך עירת שמיים, מופיעה שנאה, וכך השנאה עלולה להתגלגל ולהתנפח ככדור שלג. הולכת ומדרבעת שמגיעים לשנאה גמורה חס ושלום, וזה יכול לפעמים להגיע עד כדי שנאת חינם ושפיכות דמים, כמו שהנציב מסביר בהקדמה לספר בראשית, ככה הייתה התופעה בבית שני, שהשנאה בין החלקים בעם ישראל הביאה לכך שהגיעו לידי שפיכות דמים. אם כן, התוספות מגדירים שני סוגי שנאה, מצד אחד שנאה גמורה, ומצד שני תרעומת, קפידה, קטרוג. אני הייתי קורא לזה איזשהו תחושה עדינה של ריחוק. שאומר הרב, היא צריכה להיות בריאה אצלנו. כי אנחנו לא במדרגה לקרב. לא תמיד. אני חוזר לשערי תשובה, ואמרו זכרונם לברכה, לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב, אלא מפני שהוא מינו. כלומר, כשהזרזיר מתקרב לעורב, זה נובע מזה שהם בני אותו מין, שהם שייכים, יש להם איזושהי שייכות. ואמרו, אסור להסתכל בדמות אדם רשע, שנאמר, לולי פני יושפת מלך יהודה אני נושא, עם הביט עליך ועם הרעקה. עד כדי כך הדברים מגיעים שאפילו אצל יצחק כתוב באי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. מפני שהסתכל בדמות עשיו, אף על פי שלא היה מכיר מעמדיו, הוא לא היה מכיר את המעשים שלו, כי עשיו הסתיר את המעשים שלו מפני יצחק אביו, בכל זאת זה השפיע. אז הרב אומר, ואני חוזר פה לגרת הקנה, הרב אומר, הוא יוכל להתקלקל הרבה חס ושלום וללמוד ממעשיהם ולהידבק בצד הרע שבהם, והוא מחויב להתרחק מהם. והשם יתברך נותן בלבבו רצון זה ומחשבה זו של שנאה ושל התרחקות כדי שלא יבולה לו. עכשיו, זאת אומרת, הרב אומר, זה באופן טבעי קורה. אבל מתי זה קורה באופן טבעי? זה קורה באופן טבעי אצל מי שהתחנך בצורה פשוטה ליראת שמיים, לחינוך יהדותי בריא של דקדוק במצוות ויראת שמיים. אז נוצר לו ריחוק טבעי, כי את הרע צריך לסנוע. אבל אם אתה לא התחנכת בצורה כזאת, אז זה יותר מורכב. ואז יכול להיווצר איזשהו נטייה חברתית כזאת, שבשם קירוב רחוקים, מתקרבים לרחוקים גם בלי שאתה מוכשר לזה. ובמקום לקרב אתה מתרחק. ואתה מדרדר. ואדם צריך להיזהר ולשמור את עצמו מהנפילה המוסרית הזאת, ולדעת לדייק בעצמו. עכשיו, אני מודע לזה שאנחנו חיים בהוויה חברתית מסוימת, וברוך השם אנחנו משתתפים בפעולויות שהן כוללות את כל עם ישראל, ונמצאים בצבא, וכל אדם יודע בתוכו איך בצבא יש את החברתיות, אבל גם פה אדם צריך לשים לב בתוכו. אני חושב שאדם צריך להשתתף בכל האימונים, בכל התרגילים, בכל הפעילות, גם בצורה חברתית טובה. אבל אתה צריך לזהות, יש מצב שאתה נמצא בחברה ביחד, אבל אתה צריך לבדוק מה הנושא כרגע במיליה החברתי. מה הנושא העיקרי? אם מדברים על דברים חשובים, אפשר מאוד להשפיע, ואפשר מאוד גם לקדם ולהרים. אבל לפעמים השיחות גולשות למצבים שפלים. אדם צריך לדעת בתוכו ולזהות בתוכו, בתוך עצמו, לחזק בתוכו את הסלידה מהרע. לא מהאדם, אלא מהרע. ולדעת להתרחק. וזה לא אומר שאתה פחות חברתי ופחות שייך. אתה לא צריך לחפש להיות חברמן. אתה צריך להרים במקום שאתה יכול להרים, אבל במקום שאתה עלול לרדת, לא. זה גם באופן טבעי, כשאדם חי בתוך איזושהי ספרת חיים מסוימת, זה עצמו משפיע על האחרים. הם רוצים לדבוק באדם כזה. אני רוצה לקרוא אתכם עוד איזושהי פסקה אחת שקשורה לזה. תראו פה במקורות שלכם, בצד האחורי של הדף, למטה, יש מובאה מאורות הקודש, מוסר הקודש, אורות הקודש חלק ג', שמירה מאבן מצולות. זה לקוח מפסוק בתהילים, דוד המלך אומר בפרק סמכתת, פסוק ג', טבעתי באבן מצולה ואין מעמד. ורשי שמשביר מה זה אבן מצולה, אני חושב שאצלך זה לא נמצא, אבל במקורות החדשים זה קיים. זה, אין איזה מספר, זה נמצא בדף השני של המקורות. גם אצלך זה לא נמצא. זה לא מצולם, הנה פה יש. יבן מצולה, רש"י מסביר שזה בוץ טיט של מצולות הים. כן? המצודות אומר, יבן הוא הרפש שבקרקעית הים. אומר הרב, מי שחסר לו החוש של שנאת הרשעים, יוכלו התכונות, המעשים והדעות הרעות להידבק בו ולפוגמו. כלומר, מי שאין לו את הסלידה הטבעית מהקלקול, מהדברים הלא מוסריים, הוא עלול להידבק במעשים, דעות רעות ולפגום אותו. ואף על פי שעל ידי גודל מיתוק של חסד הולך האור ונזרח גם על הרשעים, למרות שאדם צדיק, על ידי אור החסד שבו הוא יכול לקרב ולדבק גם את הרשעים אליו, מכל מקום ראוי לאחוז במידה ידועה של גבורה. הרב אומר את זה גם כלפי צדיקים. המוסר הקודש הוא ספר מוסר של צדיקים, כן? של בני עלייה. אדם צריך לאחוז במידה ידועה של גבורה שהיא מכרת בשנאה פנימית לרשעים הגדולים מרימי יד בתורה. כלומר, עם כל שני הצדדים האלה נמצאים אצלו בחוברת, אהבה לטוב, אהבה לקודש שתמון בעם ישראל, אהבה לסגולת ישראל, אבל שנאה לרשע, סלידה מהרשע. ומידה זו היא כמו סנדל הנשמה, שלא תטנף רגליה באבן מצולות הקליפות, ומשומרת על ידי תכונה זו בתארתה. ברוכים תהיו. כוח. יש שאלות עד כאן? ולא חוטאים. אתה שואל למה הרב מדבר פה על איך מה שם? עוד פעם? אליסף. למה הרב מדבר על שנאת הרשע ולא על שנאת הרשע? הרי אנחנו אומרים איתם הוא חטאים מן הארץ ולא איתם הוא חוטאים מן הארץ. אני חושב שהנקודה פה היא בעצם, עוד פעם, לא דיברנו, אנחנו לא מדברים פה על שנאה גמורה חס ושלום, לא על שנאה במובן שאנחנו מתכוונים. אבל בסופו של דבר, אתה לא יכול לגמרי להפריד בין ההתנהגות של הבן אדם לבין הבן אדם. זאת אומרת, זה קצת מלאכותי להגיד, טוב, אני אעשה פה את ההפרדה המאוד טכנית הזאת, המאוד טכנוקרטית, יש את המעשים ויש את הבן אדם. לא, יש צד נפשי שבו שמנו אני סולד. זאת אומרת, אני חושב שזו הנקודה של שנאת הרשע. זה ודאי שנאת הרשע, אבל שנאת הרשע שבו היא מתגלה באופי, בתכונות, בהתנהלות, בהתנהגות מקולקלת. אז זה חידוש גדול שאני יכול, את אותו בן אדם, שאני מאוד אוהב את הפנימיות שלו, ומאוד אוהב את סגולת ישראל שבו, ואולי גם אם אני יודע ללמד זכות בצורה נכונה ואמיתית, אני יכול למצוא אפילו את התכונות שבהם אני מוצא את הטוב שבו, ואין אדם שאין בו טוב. ומצד שני, אני סולד מהרע שבו, שזה נקרא שנאת הרשע. כן, השם? יונתן, כן. תחזור עוד פעם כדי שאני אבין יותר טוב את השאלה שלך.
באדם שישר בתשובה.
כן. אתה שואל האם אדם שחוזר בתשובה, כמו שהוא יצטרך לסלוד מהרע שנמצא אצל האדם הרחוק, האם הוא צריך לסלוד גם מהרע שהיה בו לפני שהוא שב בתשובה? במידה מסוימת כן, כמו שכתוב בשערי תשובה, רק פה צריך גם לדעת לא לשפוך את התינוק את האמבטיה עם התינוק. לדעת איזה צדדים טובים היו קיימים לך גם אז. ואיזה צדדים הם חלק מהנפש שלך וחלק מהכוחות חיים שלך שאולי יצאו בצורה שלילית אל הפועל, אבל הכוחות עצמם הם לא שליליים, הם טובים, ואפשר לפעול איתם לטובה. אבל ודאי ממעשים, נגיד בוא ניקח את הצד המעשי, לא דווקא את כוחות הנפש בתכונות הנפש, הרב מרחיב על זה באורות התשובה, אבל את המעשים המקולקלים, אני ודאי צריך להצטער עליהם. זה חלק מהעניין של, הרמב״ם אומר שיש ארבעה חלקים לתשובה, נכון? עזיבת החטא, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. יכול להיות שאני מפספס איזה חלק, אבל זה פחות או יותר. חרטה, אומר הרב, עומק החרטה, ככל שאדם יבין עד כמה העבירה שהוא עבר, היא קלקלה, היא עשתה לא טוב. היא עשתה לא טוב לא לעצמו, היא עשתה לא טוב אולי לחברים שלו, אולי עשתה לא טוב לעולם. ככל שהוא יבין את זה יותר טוב, הוא יעמיק בזה. ככה גם החרטה תגדל. חרדה זה פונקציה של הבנה כמה שהדבר הזה הוא לא טוב ומקולקל. אז עם כל זה שיש כוחות נפשיים מסוימים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לפעול אחרי זה איתם לטובה ואין יאוש בכלל, ודאי מהטוב שקיים בך, עם כל זה חלק מתהליך התשובה הוא גם ההתרחקות מהצד השלילי. מה השם?
אליהו.
נכון.
זה לא
כן.
אבל
אני חוזר לשאלה שלך, של אליהו, למה אותו לימוד זכות שאנחנו צריכים ללמד על עצמנו,
שגם
אנחנו נמצאים במצב שלילי לא טוב, אנחנו יכולים ללמד על עצמנו זכות שיש בנו צדדים טובים וצדדים חיוביים, והרע הוא חיצוני לנו ולא מהותי לנו, למה אנחנו לא עושים את אותו דבר כלפי הרשעים? התשובה היא שאנחנו ודאי עושים את זה. ודאי אנחנו, לא רק שאנחנו, כל האיגרת הזאת שקראתי עד עכשיו, את רובה של האיגרת, אנחנו עד רבה, למדנו והכרנו עד כמה תמוד בהם כוח קדוש פנימי, ועד כמה סגולת ישראל מתנוצצת בקרבם, וזה בא לידי ביטוי, אפילו הרב מרחיב פה, זה בא לידי ביטוי במידות מסוימות, ובשאיפות לאומיות, ובהתחברות לכלל ישראל. אבל יש כאן משהו אחר. כשאני עכשיו בוחן את עצמי, האם אני מסוגל להשפיע טוב על האחרים, או חס ושלום ללמוד וללמוד מעשיהם ולהתקלקל. הרי אתה לא, לימוד זכות, הרב אומר באורות ישראל שלימוד זכות זה מקצוע גדול בתורה. זה לא כל מיני סיפורים כאלה על זה שאתה רואה מעשה שלילי ואתה אומר זה בעצם מעשה חיובי. אמר לי פעם פה מישהו הם עברו במכון מאיר וראו רכב נוסע בשבת, אז החבר שלו אמר לו, זה ודאי לא יודע, לבית חולים, או שזה בכלל גוי. זה לא נקרא לימוד זכות, לפי דעתי זה שטחי. זה לא בא, לימוד זכות זה לא משהו שהוא בא להגיד, מה שאתה רואה זה לא מה שאתה רואה, אל תגיד, תטשטש את זה. לא, אני יכול לראות מעשה לא טוב. ואני צריך להגדיר לעצמי, המעשה הזה הוא לא טוב. ועם כל זה, אני לא בא לשפוט הבן אדם ולהגיד, הבן אדם הזה הוא רשע גמור, ולא, יש בו נפש קדושה, ויכול שהוא טועה, ויכול שיש לו הרבה לימוד זכות עליו, ויכול שהוא אפילו במדרגה יותר גבוה ממני, כי הוא בכלל התחנך בחינוך אחר והוא לא יודע. אבל אני לעצמי, לא כלפיו, כלפי עצמי, אני צריך להגדיר לעצמי, המעשה הזה הוא מקולקל, ואני לא רוצה להתקרב אליו, לא רוצה להתקרב למעשה הזה. אתה מבין את ההבדל?
קצת, אבל לא יודע, בשערי תשובה כתוב אחרי קווים,
כן. אני אנסה להסביר לך. תראה, שערי תשובה זה ספר מוסר. ספר מוסר זה לא, יש ספר מוסר וספר אמונה. ספר אמונה זה להכיר את האמת מצד מה שהיא אמת. להכיר את האמת מכל היבטיה, ולכן פה אנחנו לומדים את כל הצדדים, את כל החלקים. ספר מוסר הוא בא לחנך אותך איך להתנהל בחיים שלך. הוא לא מחויב עכשיו להגיד לך את כל הצדדים ואת כל הרבדים שקיימים. יכול להיות שיש רבדים יותר עמוקים. אבל הוא בא להגיד לך בצד הפשוט ביותר. יש אור ויש חושך. יש טוב ויש רע, ואתה צריך להתרחק מהרע. וזה לימוד מאוד מאוד חשוב. כי הרב מסביר אותו בכמה מקומות. מאוד מאוד חשוב ומאוד יסודי להבין את הלימוד הזה. צריך תמיד לעשות את ההפרדה בין לימוד אמונה לבין לימוד מוסר. ואחד הדברים שאנשים מתבלבלים בלימוד פנימיות התורה, זה בדיוק הצד הזה. כשיש תשטוש בין מוסר לבין אמונה. באמונה, ועוד יותר מזה בפנימיות התורה, אתה לומד שבעצם בכל תנועה בעולם, בכל צד בהוויה יש משהו טוב. ויש עומק של טוב גנוז, כי הכל ברא לכבודו ומלוא כל הארץ כבודו. אבל ההתנהגות המוסרית שלך היא לא צריכה להיות ככה. ההתנהלות המוסרית שלך היא צריכה להיות מתוך הכרה נפשית שיש טוב ויש רע. נכון שזה במידה מסוימת שטחי, אבל ככה הנפש שלנו בנויה, שהיא צריכה את הרובד הזה שיש טוב ויש רע, ואני מתרחק מהרע, ואני מתקרב לטוב. ואני אומר שוב פעם, אני מזכיר את הסיפור הזה על הקדושה של הרב, כן, שהוא, מה שהרב חרלאפ אמר עליו, שהוא התרחק בשמירת העיניים מאוד מאוד דקדק ובכל הקדושה. הרב דווקא בגלל הקדושה שלו, בגלל יראת שמיים שלו, בגלל שהוא שמר לקדושתו הפנימית והתרחק מהרע, היה לו אחרי זה את המסוגלות באמת לראות את הטוב שקיים בכל דבר. זה לא נובע מהתפשרות או מאיזושהי נפש כזאת שהיא שום דבר לא מזיז לה ולא מציק לה, אז היא נוכל להיות עם הכל. אלא דווקא מתוך עומק קדושתו, היה לו את היכולת לבחון את המציאות לעומקה ולראות את הטוב שקיים בכל דבר. ברוכים תהיו. טוב.